למדנו בקוף י"ב ובמדרש אמר שלכך מכסין רגליהן. למה אחיות הקודש מכסים רגליהם? כדי שלא יהיה נזכר אבון העגל, שנאמר ורגליהם רגל עגל. ופירוש זה, מה זה בא לבטא? כי כאשר עשו ישראל את העגל, ובחרו בדמות שור, שכל רצונם היה להיות להם אלוהים אחרים, ולכר בחרו בדמות שור. כלומר, זה הפועל היוצא. הפועל היוצא מעזיבת עבודת האל הגמור, המוחלט, היחיד, זה מביא בהכרח לפנות לדמות שור. שהשור, מפני שהוא מן השמאל, מן המרכבה, שנאמר ביחזקאל, ופני השור מהשמאל, ובשמאל השניות, שהרי הימין היא אחת. כן, מה זאת אומרת? זאת אומרת שככה, דרך הפנייה העיקרית היא לימין. ככה חז"ל למדו בכמה מקומות שכל פניותיו של האדם יהיו לימין. וכשבעצם יש כאן פנייה לשמאל, יש התרחקות מן הפנייה העיקרית, האמיתית. ואמרו כי השור שהוא בשמאל אינו דבק באחדות השם יתברך, כמו שאר החיות שבמרכבה, מפני שהשור הוא בשמאל. ולכך היו אומרים כי צורה זאת יכולים להישמט מן המרכבה ולעבוד אותו. כאילו יש איזה כוח שיש לו איזושהי עצמאות חלילה, שאפשר לקחת את הכוח הזה ככוח מרכזי, עיקרי, ולפיכך החיות ארבעת רגליהם רגל עגל. כי הרגל נבדלים בו מן העילה. זה מה שמבדיל בעצם, כמו שלמדנו קודם, זה החלק שהכי רחוק מן העילה. כמו שביארנו לפני זה, וכל אשר נבדל מן העילה, כלומר מן הבורא, נוטה לשניות. בזה הנברא משתנה מהמקור שלו, יש לו כאילו איזושהי הליכה עצמית. כל עניין הרגל זה בא לבטא שכאילו יש פה איזושהי הליכה עצמית שאינה תלויה ברצון הבורא. לכן ברגל יש ביטוי לעצמאותו והשתנותו של האדם מן הבורא. לעומת פניו, שהאדם שמה בפניו בא אצל האדם צלם אלוקים שבו, ככל שמתרחקים מן הקדמות, בצלמו, קדמותו, אז נראה שיש פה איזה דבר שונה מאוד. לכך רגליהם בפרט רגל עגל, כי העגל הוא השור מן המרכבה שהיא בשמאל, אשר השמאל נבדל במה? מן העילה. ומפני כי נמצא בהם בשביל זה דבר שאינם דבקים באחדותו יתברך, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חי. דבר זה הם מכסים שלא נמצא בפועל הנגלה. והיינו כמו שאמר בגמרא, כי כיסוי הרגל הוא מה שיש בהם מן החיסרון, מה שהם נבדלים מן העילה. ולפיכך אמר גם כן, כי מכסים רגליהם, שלא יהיה נזכר אבון העגל. פירוש כי אילו היה נמצא הדבר זה בפועל הנגלה, היה נגלה החטא בפועל הנגלה. אבל אחר שמכסים רגליהם, היינו מה שהם נבדלים מן העילה, לכך לא נמצא גם כן בפועל החטא של ישראל. זאת אומרת, ממה בא החטא? החטא זה בא מזה שאדם סוטה מרצון הבורא. כאילו שיש לו איזושהי עצמאות, שהוא יכול להשתמש במה שהקדוש ברוך הוא מעמיד לרשותו, לעשות הפך רצונו. והדבר הזה הוא באמת מתמקד בכוחו של אדם ללכת בכיוון הפוך, כן? בכיוון הפוך מהכיוון שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. הציווי הראשון שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם זה לך לך אל. ציווי על הליכה. וככה גם היה הציווי בניסיון האחרון, לך לך אל ארץ המוריה. זאת אומרת, במה אנחנו רואים שאברהם אבינו היה עושה רצון בורו? בזה שהוא היה הולך לאן שבורו רוצה שילך אליו. אדם שחוטא, הוא הולך לאן שהוא רוצה. ולכן הרגל תמיד יכולה לבטא בעצם מציאות של חטא, של התרחקות מרצון הבורא. וכשהם ויציאת מצרים חשבו שהם יוכלו להתרחק מההתמסרות לגמרי לרצון הבורא, אז הם חטאו בעגל, כי גם העגל מסמן את הדבר הזה, כמו שהוא הסביר קודם, שבעצם זה מראה כיוון שונה מן הכיוון ששייך לאחדות הגמורה, כמו שזה בא לידי ביטוי במעשה מרכבה. מעשה מרכבה מה זה? אף על פי שאנחנו כמובן לא מבינים, אבל ככה נראה לכאורה שזאת המשמעות של מעשה מרכבה. מעשה מרכבה, זאת אומרת, כשמה כן היא מרכבה להנהגת העולם. מה זה מרכבה? מרכבה זה רכב שהרוכב מנהיג, משתמש במרכבה כשהוא מנהיג את המרכבה ללכת ממקום למקום. כן, מעשה מרכבה זה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. והוא, מעשה מרכבה, מסמן את כל הכוחות שבהם, על ידם, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. זה כל העניין של מעשה מרכבה, הנהגת העולם. ובתוך זה, יש מיקום מאוד מדויק, כן? כל כוח וכוח, איפה הוא נמצא. ודווקא אומרים שהשוך שמה הוא מהשמאל. כלומר, דבר שלכאורה, בטעותם חשבו שהוא נפרד מיתר הכוחות. כאילו שיש לו חלילה וחס איזושהי עצמאות. לכן באמת הם לקחו לעצמם עגל. כאילו שהכוח הזה יש לו עצמאות משלו. מלך שבחיות, השור. זהו. זאת אומרת, הם חיפשו איזשהו כוח שפועל מעצמו, כי בינתיים הכוח שסמכו עליו נראה כן נעלם. ולפיכך אמר גם כן, כי מכסים רגליהם שלא יהיה נזכר אבון העגל. פירוש, כאילו היה נמצא דבר זה בפועל הנגלה, היה נגלה החטא בפועל הנגלה. אבל אחר שמכסים רגליהם, היינו מה שהם נבדלים מן העילה, לכך לא נמצא גם כן בפועל החטא של ישראל. והבן הדברים האלו כדברים ברורים הם, ולדעת רבנן, התמעט שתי כנפיים שמכסים רגליהם. מה הכנפיים שהתמעטו? ראינו מחלוקת. ולדעת רבנן, הכנפיים שהתמעטו אצל חיות הקודש, זה דווקא הכנפיים שמכסות רגליהם. וזה כי הכנפיים שמכסים רגליהם, שלא יימצא חיסרון עם השם יתברך, וכאשר יש חיסרון בעולם הזה, אחרי החורבן, כאשר חרב בית המקדש, ודבר זה נחשב חיסרון, והרי החיסרון נגלה בפועל. ולכך נגלה יתברך אל הנמצאים, כאשר הנמצאים בעצמם בחיסרון, כי גילוי הרגליים, דבר זה הוא חיסרון כבוד אלוקים, כי כן עניין הרגל. זה כאילו שהנמצאים פועלים שלא לפי רצונו. זה שהרגליים מגולות אצל חיות הקודש, זה בא לרמוז שבעולם זה נראה, כן, אנחנו אמרנו שכל הדברים האלה לפי סדר המקבלים, זה כאילו שהנמצאים פועלים לפי רצון עצמם, שהם יכולים ללכת לא לפי ההנהגה האלוקית, אלא לפי הנהגת עצמם, שכמובן זה חיסרון נורא ועצום. וזה מאז חורבן בית המקדש, כי כל עוד בית המקדש היה קיים, דבר כזה כמובן לא היה נראה. כן. כן. אפשר להגיד, נכון מאוד. אסתר פנים זה אסתר פנים שלו. אז זה גילוי רגליים כאן בעולם. שבני אדם, כן, כאילו, כיוון שהשם זה כמו אחד, כן, התלמידים, כשהמורה לא כאן ולא מסתכל עליהם, אז הם מתחילים להשתולל. הם עושים כאילו מה שבא להם. המורה כאילו לא כאן. אמנם המורה כאן, אבל הוא מסתכל דרך החלון לראות איך הילדים מתנהגים כשהוא לא כאן. זה הסיפור. מציץ מן החרקים. נכון? אבל באמת זה אצל התלמידים. הם לא יודעים שהמורה מסתכל עליהם. אז מה הם חושבים? הם חושבים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אז הם קופצים על השולחנות, משתוללים, רצים, קופצים. זה בדיוק, הרגליים נגלות. זה כל העניין. כן. כלל הדבר. אחרי שהוא הסביר לנו את הפרטים שבמדרש הזה, אז המהר"ל חוזר להסביר את הדברים באופן כללי. כלל הדבר. לדעת רבי חנינה, בשביל חורבן בית המקדש, עם עת הכבוד, ולכך דווקא עם עת כנפי החיות שאומרים בהם שירה. הרל לומר, עם עת כנפי החיות שמכסים פניהם, אין זה מיעוט הכבוד שמכסים פניהם, שאין לעלול שיתוף עם העילה, ולא שייך בהם מיעוט הכבוד. כלומר, המחלוקת הייתה מה הכנפיים, כן? בהתחלה, בזמן שבית המקדש היה קיים, לכל חיות הקודש היו שש כנפיים. והמחלוקת הייתה, התמעטו שתי כנפיים. האם הכנפיים שבהם אומרים שירה, או הכנפיים שבהם מכסות רגליהם. אמרנו מה זה אמירת שירה? תפקיד. ולפי רבנן, הסברנו עכשיו, כנפיים מכסות רגליים. לא שייך להגיד שיתמעטו הכנפיים שמכסות את הפנים. למה? כי זה הגדרה. הכנפיים שמכסות את הפנים זה בא לבטא שהחיות הן כמובן לא דומות למי שברא אותם. יש מיעוט לעומת מי שברא. לכן מכסות פנים מבושה. לכן לא שייך שבזה זה יתמעט. ולדעת רבנן, אם כן, מה התמעט? דווקא אלה שמכסות את הרגליים. אבל, לפי רבי חנינה, גם לא שייך לומר דימעט הכנפיים שמכסים בהם רגליהם, שלא ינגלה במה שיש בהם מן החיסרון. זה אינו, כי דבר זה לא ימעט. כי לפי רבי חנינה, ברור שזה לא ייתכן שהחיסרון הזה יהיה נגלה. ולדעת רבנן יותר ראוי לומר דאמא את הכבוד, כי הרגל הוא חיסרון הכבוד. וכאשר חרב בית המקדש, שאימא את הכבוד, אמר כי רגל שלהם שהוא חיסרון הכבוד נגלה. ולכך אמר דאמא את כנפי החיות. כלומר, בקיצור, מה יותר התמעט בעולם? תפקיד או כבוד? לפי דעה אחת, הכנפיים, כלומר אמירת השירה, כלומר שליחות. נראה שאין שליחות נעשית במלואה. יש בעולם המון חיסרון, תקלות, בעיות, מאז חורבן בית המקדש. נראה שאין השליחות נעשית לפי רצון המשלח. ולפי הדעה השנייה שנגלו הרגליים, כאילו שיש כאן מתחרה, חלילה וחס. האם מה שהתמעט זה השליחות, או מה שמתמעט זה הכבוד? כלומר, כאילו שיש כאן אדם המתחרה חלילה בבורא. זה שתי הבעיות שיש בעולם. אלו שתי הבעיות. כן? בני אדם שאינם פועלים, כלומר, לא נראה שכאילו לא נעשה רצון הבורא במלואו, והרגשה שהאדם הופך להיות מתחרה, והוא רוצה לקבוע את סדר העולם לפי רצונו, ולא לפי רצון בורו. זה שתי הבעיות שיש. וזה בא לידי ביטוי בדברי רבותינו. ולכך אמר דאמעט כנפי החיות שמכסות בהם רגליהם, ואילו דברים ברורים מאוד. וכן מה שאמר קודם שחרב הבית, כן, וכן מה שאמר קודם שחרב הבית, מה כתוב, היש מספר לגדודיו, ולאחר שחרב ימעט פעמליה של מעלה, אף על גב שלא נמצא דבר זה בעצמו, אל תחשוב שזה באמת ככה באופן אמיתי, רק כי כך הוא נמצא לנמצאים, שלא נגלהם בשלמות כבוד מלכותו. זאת אומרת, כן, אנחנו גם כן, בוודאי, בגלל זה, לא מעיזים להגיד ברוך שם כבוד מלכותו בכל רם. אנחנו אומרים את זה בלחש. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. חוץ מיום אחד בשנה, ביום הכיפורים. למה? כי בדרך כלל, מצד הנמצאים, מצד הנבראים, זה לא נקלט שמלכותו מלכות שלמה. לא ככה בני אדם קולטים את זה. לא כל בני אדם לא ככה מקבלים את זה. לכן אומרים בלחש. למה בלחש? אנחנו כמובן אומרים, כי זה נכון, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל אנחנו אומרים בלחש כי זה לא מורגש. זה נכון, לא מורגש. אז מה הפשרה? אומרים, אבל לא אומרים בקול רם, אלא אומרים בלחש. זה כל העניין. ואותו דבר כאן. לפני שחרב הבית, אין מספר לגדודיו. אחרי זה, אפשר לספור. לא שבאמת בפועל זה יתמעט. מה פתאום? במציאות, במהות, בטח לא יתמעט. ודאי, אין סוף. כולם עושים רצון הבורא. כולם. גם הרשעים, כמובן. ודאי. רבות מחשבות ולביש, והצעת השם יתקום. רק נראה שהרשעים לא עושים את רצון הבורא. זאת אומרת, בגלוי זה החילול השם. הם נותנים לחשוב שלא נעשה רצונו. ברור שבאופן אמיתי נעשה רצונו, אבל זה בכל זאת חילול השם בינתיים, שכאילו ככה אפשר לחשוב. וכן מה שאמר קודם שחרב הבית, כתיב היש מספר לגדודיו, ולאחר שחרב, ימעט פמליה של מעלה, אף על גב שלא נמצא דבר זה בעצמו, רק כי כך הוא נמצא לנמצאים, ככה נמצאים מקבלים את הרושם, שלא נגלה להם בשלמות כבוד מלכותו. ולפיכך אמר כאילו ימעט חס ושלום פמליה שלו, וכך נגלה אל העולם. ככה זה נראה בעולם. כן. זה המהר"ל כמובן מדגיש פה שזה לא ממש מה שכל הדברים האלה, לא להגיד שזה ממש, אלא הכל נידון לפי מה שאנחנו מרגישים. כן, אנחנו מדברים לפי מה שאנחנו מרגישים. וזה כי כאשר אין בית המקדש שהוא היה היכל המלך, כמו שהתבהר, אם העד גם כן שאין השם יתברך, נגלה בכבוד מלכותו. אין לו כאילו בית לבוא לגור בתחתונים. אין פה היכל, אין פה ארמון. אף כי בוודאי, מיד הוא מתקן, אף כי בוודאי, אצל השם יתברך אין שינוי וחיסרון כלל, ולא שייך בו, לא מחקר. אל תחשוב שזה באמת אמיתי שאין שכינה. מעולם לא זז השכינה מכותל המערבי. רק לא מורגש כמו בזמן שבית המקדש. ודאי, ברור, ברור. לא, ברור, זה הכל מוסתר. זאת אומרת, אסתר, ביום ההוא אסתר אסתיר את פניי. אני פה, אני רואה, מסתכל, בודק, עושה, מתערב, מתקן, הכל, שולט. אבל לא נראה. זה חילול השם. מכל מקום, קודם שחרב בית המקדש, היו הנבראים מקבלים כבוד מלכותו כפי שלמות מעלתם, כלומר, היה להם כוח לקלוט את הנוכחות האלוקית, כן? ואחרי חורבן בית המקדש, המציאות, אין בה את הכוח לקלוט את הרושם של הנוכחות האלוקית. אז יש נוכחות בלי רושם. זה מה שקשה. זה נוכחות בלי רושם. וכן, חוץ מכמובן יחידי סגולה ובודדים שוודאי מרגישים תמיד את הרושם של הנוכחות האלוקית בעולם, זה לא משנה מתי. וכאשר חרב בית המקדש, אין השם יתברך, נגלה להם בכבוד מלכותו, לכן אומרים ברוך שם כבוד מלכותו בשקט, לא מרגישים, כאשר חסר העולם הזה מן בית המקדש. אבל בבית המקדש היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו בכל רם. כן? זה כתוב, מסכת יומא. שכל העם קוראים ומשתחווים באזהרה, כששם השם המפורש היה יוצא מפיו של כהן גדול, וכל העם אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אם כאן זה בזמן שבית המקדש קיים, מרגישים מלכות, לכן אומרים בכל רם. מה? בגלל שביום הכיפורים, אנחנו בני ישראל מתעלים למדרגה של מלאכים. והמלאכים כן מרגישים. כל השנה אנחנו בני אדם. ביום הכיפורים מלאכים. המלאכים מרגישים. אז כן, אנחנו אמורים להרגיש ביום הכיפורים. אם לא מרגישים, זה חוסר הכנה שלנו. אבל כולם קצת מרגישים. עובדה, לא נוסעים ביום כיפור. ומה יקרה אם תיסע ביום כיפור? כלום. מה יקרה? כלום. נכון? אז למה לא נוסעים? מרגישים. פעם שאלתי יהודי, לא שומר תורה מזאת. למה אתה שם ביום הכיפורים? הוא אמר, אני צם, ודאי שאני צם. אני אמרתי, למה אתה צם? אני מזדהה עם העם. זה נקרא מרגיש. מזדהה עם העם. אתה מכיר עוד עמים שאחד מזדהה עם העם שלו וצם יום אחד בשנה? לא, זה... אם כן, זה מרגיש. זה, הוא, כולם מרגיש. כל אחד בתחום שלו. כן, אז מי שצדיק עליון מרגיש ממש נחרד. מי שלא במדרגה הזאת מרגיש משהו, לא מעיז. גם אם הוא אוכל, הוא לא אוכל בחוץ. גם זה נקרא להרגיש. זה דרגות, זה לא משנה, אבל זה הרגשה. הוא לא יעשה, הוא לא יפתח מסעדה. בסדר, אוכל, הוא לא מזדעזע מזה. אבל לא אוכל בחוץ. זה נקרא מרגיש. כן. תראו, אנשים כאלה מסתגרים בביתם. זה גם להרגיש. הם מקבלים על זה שכר. זה שעל זה שהם לא אוכלים בחוץ, כן, כמובן יותר טוב לא יוכלו. אבל זה שלא אוכלים בחוץ, זה גם הרגשה. לא יודע, זה אתה אמרת. לא. לא, בטח שלא. תראה את זה במזיד, מה פתאום? חזש. בטח שלא. מתביישים. כתוב שכל מי שחוטא ומתבייש בחטאו, מתכפר. לא, מה פתאום? מה פתאום? חייבים כראה את זה, אולי בזמן שיש סנהדרין. אולי. פתאום, הגיעה עם הדבר כזה. צריך להיות אחיס, בכוונה, רוצה, לא אכפת לו, צפצף, יודע מה זה יום כיפור. מה? לא, את קראת לו, מיטה. כן, לא, מה פתאום. לא, לא מבין שום חומרה בזה. לא מרגיש. אתה לא... לא, זה לא, צריך אווירה בשביל זה. הכל נידון לפי האווירה. איפה בתל אביב? בתל אביב?
רוב העם בכלל, בכללותו על ישראל, רובו, הוא יום הכיפורים כמידה מסוימת של...
נכון, זה מה שאמרתי, כן, זה מה שאמרתי לך, מידה מסוימת, זה לפי הרגשה. כל אחד לפי הרגשתו, מי שמתחיל מ-0, אז זה הרגשתו, כן. זה עניין של, זה ברור, זה הכל תלוי במידת הרגישות. אדם ש... אני יודע מה. חדר אוכל היה פתוח ביום הכיפורים. אמרו, בסדר, מי שרוצה, אתם יכולים לתשומר, חדר אוכל פתוח. מה אתה רוצה? לא, לא. אבל אחר כך, כמובן, הרבה פעמים, אדם, זה מספרים, הפסיקו. כי הרגישו יותר ויותר משנה לשנה. כמו המון אנשים שאני יודע מה, הגיעו לאודו, התחילו לעשות פסח. וכל זה ברור ואבן הדברים, כי הם דברי אמת ברורים. ברור, נכון. ההרגשה הזו. שאנחנו חסרים את ההרגשה של הנוכחות האלוקית. זה החיסרון הגדול של העניין של החורבן. הרגיש בגלוי, בצורה מאוד, מאוד בחושים, הנוכחות האלוקית. כמו שהיה בבית המקדש. בבית המקדש הרגשת בחושים הנוכחות האלוקית. מאוד מאוד מעכב בעבודת השם הדבר הזה. אתה יכול לראות בעיניים, להרגיש שזה. כמובן, זה עבודת השם אחרת. טוב.